אמרה, מה רבי ינאי עושה עם הפסוק בשעריך? עם הפסוק בשעריך הוא לומד שצריך להכניס הביתה דרך השער, דרך הדרך הראשית, ואפילו הבית לא קובע, אלא אם כן אתה מכניס אותו דרך השער הראשי. אבל אם אתה מכניס אותו דרך הגג או החצר האחורית, זה לא קובע. אז עכשיו, גם רבי ינאי וגם רבי יוחנן הגדירו לנו שמדאורייתא הפירות לא נקבעים, הם לא מתחייבים במעשר בשדה. שני מורים, אחד בחצר, אחד מר בבית. המשך הסוגיה עכשיו לא תיכנס להבדלים בין רבי ינאי לרבי יוחנן. הגמרות עכשיו תקשנה על שניהם. המוראים שונים יביאו הוכחות מברייתות שונות. הדיון פה הוא בדאורייתא. ברור לנו שבדרבנן יכול להיות שיש חיובים קודמים. הדיון פה הוא בדאורייתא. מטיב רב חנינא חוזה. רב חנינא חוזה מקשה מהברייתא שציטטנו לפני רגע. אנחנו אמרנו שהפועל יכול לאכול בלי להפריש תרומות ומעשרות בשדה. משמע שזה כולה מיוחדת לפועל שהוא יכול לאכול בשדה. כנפשך דרשנו, כך נפשו של פועל. מה נפשך אוכל ופטור, אף נפשו של פועל אוכל ופטור. אנחנו מבינים מזה שצריך פטור מיוחד שהפועל יוכל לאכול את הפירות בשדה. משמע הלוקח, מה יהיה אם מישהו אחר קונה את הפירות בשדה, הוא יהיה חייב מדאורייתא. כי הרי אנחנו, התורה הייתה צריכה לפתור את הפועל. למה התורה צריכה לפתור את הפועל בשדה? הרי זה עוד לא בא הביתה, זה עוד לא בא לחצר, הפועל עובד בשדה. אז למה הפועל יש לו פטור מדאורייתא להפריש תרומות מעשרות? צריך לומר שאילו הוא לא היה פועל, אילו הוא היה לוקח רגיל, אילו הוא היה קונה, אז הוא היה חייב. נו, זו בדיוק השאלה. זו השאלה, למה הבאנו בעמוד הקודם דרשה כדי לפתור את הפועל בשדה? מה? כן, הרי אנחנו עכשיו אומרים שמדאורייתא אף אחד לא חייב בשדה. אומרת הגמרא, מה? הגמרא, זה הכל שיש לגמרא.
שכן,
אומרת, למה הייתי צריך דרשה מיוחדת לפתור את הפועל? משמע שאילולי הוא היה פועל, אם הוא היה לוקח רגיל, הוא היה חייב. איך זה שהוא חייב? אומרת הגמרא, מה אליו בשדה? לא מדובר שהפועל עובד בשדה? אמר רב פאפא, הכה בתאנה עומד בגינה ונופן נוטה לחצר עסקינן. מדובר שהתאנה הזו שהוא כותף, הוא עובד לקטוף את התאנים, והוא אוכל תוך כדי שהוא כותף. התאנה, בעצם הנוף, נכנס לחצר. אז כשהוא כותף, זה כבר נכנס לחצר. אז הוא אומר, רגע, ולמאן דאמר לבית, לבית. ואם אנחנו הולכים לפי רבי ינאי, שהבית הוא הקובע, מדובר שהנוף נכנס לבית. אז בגלל זה הפועל צריך תור מיוחד, שהוא כמו בעל הבית, הוא יכול לאכול, למרות שזה נכנס לחצר ולבית. אז הוא אומר, רגע, הרי אנחנו אמרנו שהפועל הוא כמו בעל הבית. ואם אתה אומר שמדובר פה שהתאנים כבר מגיעים לחצר או לבית, איהכי, בעל הבית נמי נחייב. אז שבעל הבית גם יהיה חייב. מה הועלת שאתה אומר זה מגיע לחצר? יובי, אז למה הוא פטור באמת? אומרת הגמרא, בעל הבית עיניו בתאנתו. בעל הבית הוא מצידו לא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות, כי הרי הוא, הפירות הספציפיים האלה לא מעניינים אותו כל כך. הוא מעוניין בתאנה. אצלו לא מגיעים לגמר מלאכה עד שכותבים את כל הפירות ומביאים אותם הביתה. אז ראיית פני הבית לא קובעת לגבי בעל הבית. אלא מה? הפועל, הוא לא אכפת לו מכל העבודה. הוא אכפת לו עכשיו, הוא כתב תאנה, הוא אוכל את זה. הוא כמו לוקח. לוקח, בן אדם שבא וקונה תאנים, מבחינתו גמר מלאכה זה כשכתבת לו את התאנים שהוא צריך. מבחינת הפועל, כשהוא מוריד את התאנים, הייתי צריך לחייב אותו בהפרשת תרומות ומעשרות, כי יש לו גמר מלאכה, הוא לא מעוניין בכל העץ, הוא לא בעל הבית. והוא כמו לוקח. באה התורה ואומרת, לא, הוא כמו בעל הבית. לא רק שהוא כמו בעל הבית, שהוא לא צריך להפריש כי כמו בעל הבית, פה למרות שהגישה שלו היא לגמרי שונה מבעל הבית. הפטור של בעל הבית זה כי זה נחשב שזה לא נגמר מלאכתו. מבחינת בעל הבית הוא מעוניין בכל הכתיף, הוא מעוניין בכל העץ. הפועל בכלל אין לו את האינטרס הזה, הוא כותב תאנה שהוא הולך לאכול עכשיו את התאנה הזו, נגמרה מלאכתה של השתי תאנים האלה, השלושה תאנים שהוא הולך לאכול, בכל זאת באה והתורה ואמרה, כנפשך, כנפש הפועל, הוא לא כמו לוקח רגיל, אילו זה היה לוקח רגיל, עכשיו שהוא בבית, זה היה מתחייב, מבחינתו זה גמר מלאכה. מאחר והתורה אומרת לי, כנפשך, זה פותר את הפועל, למרות שהוא מבחינתו זה גמר מלאכה. אומרת הגמרא, בעל הבית עיניו בתאינתו ולוקח עיניו במקחו. אז זה התשובה של הגמרא, ובזה ישמנו את הברייתא הקודמת. עכשיו, מכוח הברייתא הקודמת אנחנו הבנו שלא רק שהפירות מתחייבים מדאורייתא בראיית פני הבית, אלא גם כן על ידי מקח וממכר, שהרי אנחנו אומרים שהתורה חידשה שפועל פטור מתרומות ומעשרות, כי סתם ככה מדאורייתא היה חייב מדין לוקח. אז הגמרא אומרת, רגע, ולוקח מדאורייתא מי מחייב? האם הלוקח באמת מחויב מדאורייתא בהפרשת תרומות ומעשרות? והתניא, הרי הברייתא אומרת ככה, מפני מה חרבו חנויות של בית הינו שלוש שנים קודם ירושלים? מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה, שהם אמרו אנחנו נשארים עם הדין דאורייתא, אנחנו לא מקבלים את התקנות רבנן, ואנחנו נוכיח מן התורה שמותר לעשות דברים שחזל עשו, שהיו אומרים, אומרת הברייתא, מה דוגמה לטענה שלהם? הם היו אומרים, התורה אומרת, עשר תעשר ואכלת. אנחנו מבינים מזה מתי אדם מחויב לעשר, דווקא כשהוא עצמו אוכל את הפירות שהוא נטע, כשהוא אוכל אותם, אז הוא צריך להפריש מעשר, ולא מוכר תבואתו. אם הוא קוצר את התבואה למחר, מדורייתא הוא לא חייב. התורה אומרת, עשר תעשר את תבואת זריך, ולא לוקח. מתי יש לי חיוב דאורייתא להפריש תרומות ומעשרות? דווקא כשאני גידלתי את התבואה, אני קצרתי את התבואה, אני הולך לאכול את התבואה. אם אני לא גידלתי את התבואה, אם אני קניתי אותה ממישהו אחר, מדאורייתא אני פטור. חז"ל הסכימו איתם, אבל חז"ל גזרו מדרבנן שגם לוקח חייב בתרומות ומעשרות, וגם מוכר חייב בתרומות ומעשרות. אז אנשי בית הינו לא קיבלו את התקנה דרבנן. הם אמרו, הרי כתוב בתורה, דווקא אם זה אתה גידלת, אתה אוכל. אז בגלל זה הם חרבו שלוש שנים לפני ירושלים. אבל מהברייתא הזו אנחנו מבינים שבעצם חכמים מסכימים שמדאורייתא בן אדם שקנה תבואה לא חייב בתרומות ומעשרות. אז איך אנחנו אומרים שהתורה באה והתירה לפועל לאכול את הפירות ללא הפרשת תרומות ומעשר, והתורה חידשה שהוא לא כלוקח? הרי מדאורייתא, אם הוא היה כלוקח, הוא היה פטור. אומרת הגמרא, אלא באמת אתה צודק. אלא מדרבנן, באמת לוקח רק חייב בהפרשת תרומות מעשרות, מדרבנן. אז מה הפסוק אומר לי שהפועל יכול לאכול ללא הפרשת תרומות מעשרות? למה שהוא יהיה גרוע מקונה? באמת גם לוקח מדאורייתא פטור, והפסוק לא בא לומר את זה. וקרא אסמכתא בעלמא, מהפסוק אנחנו רק עושים אסמכתא, אבל בעצם מדאורייתא בעצם הוא כבר היה פטור. הפסוק הוא רק אסמכתא לדרבנן, שחז"ל התקינו שלוקח כן חייב, ובכל זאת הפועל פטור. אז הפסוק הזה הוא אסמכתא למושג הזה שהתקינו דרבנן. אבל באמת מדאורייתא אתה צודק, לא בשביל זה נכתב בתורה כנפשך. אז אנחנו חוזרים למילה כנפשך, אלא כנפשך, למה היה אתה? למה באמת התורה אמרה שהפועל יכול לאכול את הפירות כנפשך? לחדי תניא, ללמד את הדין שכתוב בברייתא. הברייתא אומרת כנפשך, אנחנו מבינים מזה, מה נפשך אם חסמת פטור? כמו שאתה בעצמך, אתה בעל הבית. אם אתה בוחר לקטוף את הענבים ולא לאכול מהם, אתה פטור, לא עשית שום דבר לא בסדר. אף פועל, למרות שיש לך מצווה דאורייתא לאפשר לו לאכול מהענבים, אם חסמת, אם אתה אמרת לו, אוי ואבוי לך, אסור לך לאכול מהפירות, או אפילו התנית את זה בחוזה איתו, אז תעשית תנאי נגד דין תורה. אילו זה היה שור שאתה חוסם, אז אדם עובר עליו ואדם מקבל מלכות. באה התורה ולימדה אותי, כנפשך הפועל הוא כמוך, אם חסמת, אם מנעת ממנו לאכול את הענבים, פטור, אתה פטור מלאו, אתה פטור ממלכות. אז פה אנחנו סגרנו את המעגל. אנחנו חוזרים לברייתא בפזיין עמוד ב', אומרים שהמילה כנפשך, זה שהיא פותרת אותו מתרומות מעשרות, זה אסמכתא. בעצם זה בא ללמד אותי שאם מנעת ממנו לאכול את הפירות, לא עברת עליו דאורייתא ואין מלכות, והפועל מדאורייתא פטור מתרומות מעשרות, והיא מה? יש לנו רק את הדין של רבי ינאי ורבי יוחנן, שהם אומרים שמדאורייתא הפירות רק מתחייבות בתרומות מעשרות, או כשזה נכנס לחצר לפי רבי יוחנן, או כשזה רואה את פני הבית לפי רבי ינאי. ועל הדין הזה עכשיו הגמרא תתמקד. מה טיב רב זוטרא? עכשיו רב זוטרא שואל על הדין הזה. איזו גורנן למעשרות? המשנה אומרת, מתי יש לי גמר מלאכה? מאחר וגמר מלאכת התבואה זה כשאני עושה גורן, אז גמר מלאכה של כל הפירות נקרא גורנן. איזה הוא גורנן למעשרות, בקישואין ובדלואין מי שיפקסו. הקישואים והדלואים, אחרי שאתה כותף אותם, אתה מניח אותם בצד, ואיך שהם נהיים יותר בשלים, הפיקוס שלהם, הפרח שלהם נופל מעצמו, איך שהם נהיים בשלים. ואמר רב אסי, מה הכוונה מי שיפקסו, מי שינטל פיקוס שלהם? מה אליו מי שיפקסו אפילו בשדה? האם זה לא נכון להבין במשנה שברגע שנופל הפיקוס הם מתחייבים בתרומות מעשרות למרות שהם לא ראו פני הבית, ואז זה סתירה לדין שרביינה ורבי יוחנן? אומרת הגמרא, לא, מי שיפקסו בבית, הכוונה פה זה שצריך שני שלבים, צריך להגיע למי שיפקסו וגם שזה יראה פני הבית, ואז זה חייב בתרומות מעשרות וזה לא סתירה לרביינה ורבי יוחנן. יחי אומרת הגמרא, אם זה הכוונה של המשנה מי שיפקסו, למה המשנה השתמשה במילה מי שיפקסו? המילה מי שיפקסו אפשר להבין ככה, אבל היה יותר ברור אילו היה כתוב במשנה עד שיפקסו, שאני צריך שני תנאים, גם שיראה פני הבית וגם שיפקס עד שיפקסו מבעלי. אומרת הגמרא, לא, המשנה השתמשה בכוונה במילה מי שיפקסו, איתנה עד שיפקסו, כי אילו המשנה הייתה אומרת עד שיפול הפרח, הווה אמינא דגמר לפיקוסי, הוא הייתי מבין שאני צריך פיקוס של כל הפירות. כמה שאמר לן, מי שיפקסו, בגלל זה המשנה השתמשה במילה מי שיפקסו, ללמד אותי מחייתכו לפיקוסי, ברגע שהתחיל הפיקוס, ברגע שחלק מהפירות הגיעו לשלב הזה של בשלות, ראיית פני הבית תקבע אותם למעשרות, ובאמת ראיית פני הבית היא הקובעת, והמשנה הזו היא לא סתירה לדין של רבי ינאי ורבי יוחנן. המשך הדף הוא לא כל כך קשר, ונגמרנו הזמן, אז אתם מכובד, לא קשה. הקטעים הקשים כבר עשינו, ההמשך הוא הרבה יותר קל, אז בכבוד. אתם מוזמנים, סיים בלעדיי, אני פה, אם יש שאלות.